שלום לכולם, ערב טוב. מצד אחד מלחמה בוודאי דבר קשה וכואב ועצוב, אבל אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה שהקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. הגמרא במסכת עבודה זרה, בתחילת המסכת, מספרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יזמין את כל העמים, וישאל אותם מה עשיתם. והם יגידו, מה זאת אומרת מה עשינו? עשינו מלחמות. יאמר להם הקדוש ברוך הוא, לא נכון. מלחמות אני עשיתי. זאת אומרת שלמרות שמלחמה היא דבר מאוד כואב וקשה לנו להכיל את האסון של המלחמה, כל מלחמה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתואר כבעל המלחמות. השם איש מלחמה, השם שמו. ולא רק שהשם איש מלחמה, ולא רק שהוא בעל מלחמות, ולא רק מלחמות אני עשיתי. אנחנו רואים שהגאולה תלויה במלחמות. התיאורים בנביא על הגאולה כרוכים בהרבה מלחמות. אם זה מלחמת גוג ומגוג, אם זה מלחמת עמלק. והגמרא אומרת שבשנים, בדיוק בשנים שמשיח בן דוד מגיע, יש מלחמות. מלחמות, התחלת דגאולה, כך לשון הגמרא. אם יש מלחמה, זה התחלת דגאולה. אז במקביל לכאב הגדול ולצער של המלחמה, אנחנו רוצים להתבונן קצת מה יש במלחמה שיש בה התחלת דגאולה. מה יש במלחמה שהיא משהו אלוקי? מלחמות אני עשיתי. למה מלחמות? השם יש מלחמה. למה בעל מלחמות? בתף רש עין ד' למניינם 1914, הרב קוק היה רב של יפו, והזמינו אותו לכנס גדול של כל היהדות החרדית באירופה, כל הרבנים, כל החכמים. הוא לא רצה ללכת. הוא התכתב, הסביר למה הוא, אין לו שום רצון ללכת לכנס הזה, אבל אפילו עליו לחץ מאוד גדול לייצג את היהדות של ארץ ישראל בכנס הגדול של היהדות החרדית באירופה. ובסופו של דבר הוא נסע. הוא נסע בדיוק כמו עכשיו בעונה הזאת, אלא שהכנס בסופו של דבר לא יצא לפועל, כי פרצה מלחמת העולם הראשונה בדיוק באוגוסט 1914, חודש אב, תפרש עין ד'. והוא הגיע למזרח אירופה, לאזור של רוסיה, שם היה אמור להיות הכנס, אבל הוא היה אזרח של האימפריה העותומנית, של טורקיה. פה בארץ שלטו הטורקים. רוסיה וטורקיה היו בשני הצדדים שונים של המלחמות. הייתה חזית אחת, כמו צד אחד היה אנגליה, רוסיה, צרפת, בלגיה, היו כולם בצד אחד. בצד השני, גרמניה, אוסטרו-הונגריה, טורקיה, איטליה, היו בצד השני. וכך הוא מצא את עצמו כנתין טורקי, אזרח טורקי בתוך הצד הרוסי, שזה לא תקין, והיה צריך לברוח. ואיכשהו הגיע למדינה ניטרלית שוויץ, והוא יושב שם, למשקיף מהצה על מלחמה נוראית, מלחמת עולם. ולמרות שוודאי מלחמה זה דבר נורא, בטח מלחמת עולם, הוא כותב בתחילת המערכה שלו על המלחמה, כשיש מלחמה מתעורר כוח משיח. כשיש מלחמה מתגלה רגלי משיח. מה זה? מה יש במלחמה שקשורה להתחלת דגאולה לרגלי משיח? מה זה? והוא מצטט, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אור חדש על ציון תאיר ונזכה חולנו מהרה לאורו. במלחמה, כמו שאנחנו מתבוננים עליה, לאור הדברים של הרב, אנחנו יכולים, אומר הרב, לשים לב שישנם שני יסודות שעם כל הצער והכאב וההרס שבמלחמה, שני יסודות חשובים מאוד, שהם מטהרים ומרוממים ומזכחים את האנושות. הוא כותב שכשיש מלחמה, הרשעות בעולם נחלשת. זה נראה לנו לא מובן. לכאורה מלחמה זה דבר רע מאוד. בוודאי שמלחמה זה דבר רע ונורא, אבל מה קורה בזמן מלחמה? בשגרת היומיום שלנו, בשגרת החיים, אנחנו רואים שהנטייה האנוכית היא מאוד חזקה. בני אדם מתנהלים בצורה מאוד מאוד אגואיסטית. כל אחד דואג לפרנסה שלו, לבית שלו, החנייה שלו, הקריירה שלו. הנטייה האנוכית מאוד חזקה. אנשים לא מבטרים אחד לשני בקלות. אנשים נלחמים על שלהם. הנטייה האנוכית, היצר הקיום, האינטרסים שלי, זה דבר מאוד חזק. ופתאום, כשפורצת מלחמה, ואנחנו בעם ישראל יכולים לראות את זה בצורה מאוד 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 בולטת וחזקה, פורצת מלחמה, ובין רגע, אנשים מתעלים מעל האינטרס האישי. לא יחידי עולם צדיקים נסתרים. רבבות, רבבות, עמך בית ישראל, מתעלים מעל האינטרס האישי. שמים נפשם בכפם. אנשים הולכים, מתנדבים, רצים אל מול האש. ערבות הדדית, נתינה, הקרבה. אבל לא רק בשדה הקרב. אנשים רוצים לעזור אחד לשני, לתת כתף, אנשים תורמים, נותנים. בבת אחת מתגלה שאם חשבנו שהדבר החזק ביותר בחיים האנושיים זה ההישרדות שלי, מתגלה שלא כך. המלחמה פתאום טורפת את הקלפים ומגלה שיש באדם עוצמות, לא רק אצל יחידי צדיקים, המון אנשים, עוצמות אדירות שלא הכרנו. שבתוך האדם יש רעות ואחווה ומסירות נפש. שבתוך האדם יש נטייה לוותר על החיים הפרטיים שלו למען עניינים גדולים יותר, כלליים, למען כל. זה מאיר לנו פתאום באור חדש, מה זה אדם? חשבנו שאנחנו יודעים להגדיר מה זה בן אדם, יצור אנוכי קטנוני שחי לפי האינטרסים הצרים שלו, ופתאום מתגלה לנו תמונה חדשה, מה זה אדם? מה זה אדם ישראל? וככל שאנחנו קוראים יותר ויותר סיפורים, סיפורי גבורה, סיפורי מסירות והתנדבות, אנחנו יותר ויותר בעצם מגלים את עצמנו. מגלים שבתוך עצמנו, בתוך האישיות של האדם, יש הרבה דברים שהוא לא ידע שיש בקרבו. מה זה ימות המשיח? מה אמור לקרות בימות המשיח? אומר הרמב״ם, אל יעלה על דעתך שבימות המשיח ישתנה הטבע. הטבע לא משתנה. חוקי הטבע נשארים אותם חוקים, השמש תזרח, הצמחים יצמחו, הכל אותו דבר. עולם כמנהגו נוהג. אז מה משתנה? בימות המשיח, מה שמשתנה שפתאום מתגלה מה באמת האדם רוצה. מסירים את המסכה, מקלפים את העטיפות, מתגלה שמה שאדם באמת רוצה זה להיות טוב. זה להיות ערכי. מה שאדם באמת באמת רוצה זה לתת. ימות המשיח זאת לא מהפכה בחומר, מהפכה ברצונות. ימות המשיח אמור להתגלות שזה אתה באמת, לא שנים רימית את עצמך, שנים הסתרת את המהות הפנימית שלך. אנחנו רוצים לגלות, להסיר הטלות, להוריד את הכיסוי ולהגיד, אתה יודע, זה אתה באמת. האדם באמת רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. האדם באמת רוצה להיות טוב לכל, רחמיו על כל מעשיו. האדם באמת רוצה לתת ולוותר ולא לחשוב על עצמו. זה האדם באמת. ככה הוא באמת שמח ומאושר. בימות המשיח, האנושות, עם ישראל, לומדים מול עצמם ואומרים, זה מה שתמיד רצינו להיות. תמיד באמת חלמנו להיות כאלה אנשים. המלחמה, עם כל הצער והכאב והחורבן שבה, בבת אחת מגלה, מסירה את הכיסוי, מעיפה את המסכה, מורידה את העטיפות, אתה רואה? תסתכל, אתה רואה, זה תמון בך. תסתכל, זה אתה באמת. זה אנחנו באמת. המלחמה עם כל הצער חושפת מה תמון בנשמה שלה. שבנשמה שלנו אהבת לרעך כמוך זה לא מילים סתם. זה באמת קורה. לא אחד ולא שניים, אלפים, 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 ואהבת לרעך כמוך. אפילו יותר ממך. מלחמה פתאום מגלה, תראה כמה אנשים יש להם לרצון להתנדב ולהקריא ולתת ולהתמסר. זה נקרא שבמלחמה מתעורר כוח משיח. במלחמה נחשף, מתגלה משהו מהעתיד. יום יבוא וכל החיים שלנו יראו כאלה, בלי מלחמות. יום יבוא וכל החיים שלנו יראו כאלה שכל אחד רק רוצה לוותר לשני, ולתת לשני, ולהתנדב. ולהתמסר ולהקריב. יום יבוא וזה יהיה. זה אנחנו באמת. אנחנו נגיע לשם. זה נשמע כמו חלום, אבל המלחמה מקרבת אותנו אל החלום. כי אמנם החלום זה חטא למד מם, אבל מלחמה זה אותם אותיות. למד חטא מם, זאת אומרת שיש במלחמה משהו שמעורר ומצית את המחשבות שיש, שבאמת האדם הוא יכול להיות הרבה יותר חלומי ממה שאנחנו חושבים. כשאברהם אבינו יוצא למלחמה שלו פעם ראשונה. הוא מכה בתדהמה את כל התושבים באזור. מלחמות זה לא חדש, הוא אומר הרבה מלחמות לפני אברהם אבינו. ארבעה מלכים נלחמים נגד חמישה, שודדים אותם, לוקחים להם את הרכוש, שובים את האנשים, ידוע. ואברהם יוצא למלחמה, וכשהוא חוזר מהמלחמה, ברור למלך סדום, שהמניע למלחמה של אברהם, הוא המניע שכולנו מכירים. בטח אתה רצית רכוש, טוב, אז בוא נעשה מסע ומתן. אני מבין שאתה רוצה את הרכוש, אבל אולי תיתן לי את האנשים. ואברהם אומר, לא. הרימותי ידי לאל עליון. אני לא יצאתי למלחמה בשביל האינטרסים שלי. מה? לא, בשביל מה יצאת למלחמה? כי ראיתי שם אנשים שצריכים עזרה, אז רציתי לעזור להם. מתגלה הקרבה, ההתמסרות, ואני לא רוצה שכר, לא רוצה כלום, בתמורה. שחיילי ישראל יוצאים לקרב, לא על מנת לקבל שכר. מה, לא על מנת לקבל שכר? הרי ביום יום אדם לא מוכן לעשות כלום בלי לקבל שכר. כל דבר מיד שואל, רגע, מה מרוויחים על זה? כמה לשעה? אדם לא מוכן לעשות כלום בלי... מה? בלי... אין שכר? ופתאום, אנשים מוכנים לצאת למלחמה בלי לקבל שכר. ולא בשביל השכר. מפסידים. לא רק כסף מפסידים. מפסידים את הדברים הכי עיקרים בחיים. מוכנים לתת הכל. והסיפורים הם לא רק הקרבה של גוף. אנשים נותנים אוכל אחד לשני, נותנים את החפצים האישיים אחד לשני. מתנדבים בלי סוף, אתה תצא, לא אתה, זה כל. רבים, רבים על מה? רבים, מי יקבל? כי כל אחד רוצה לתת. מה זה? זה חלום? יש משהו במלחמה, עם כל הכאב והצער, שהוא חושף. בצורה קשה, עצובה, את ימות המשיח העתיד. את איך נראה בעתיד. בלי מלחמות בעזרת השם. בלי צורך במלחמות. ככה אנחנו נראה. אבל יש במלחמה יסוד שני. ליסוד הראשון קורא הרב קוק כוח משיח. מתגלה איזה פוטנציאל, כוח זה פוטנציאל, משהו שבכוח. פוטנציאל שתמוד במין האנושי, שתמוד בעם ישראל. וכל פעם אנחנו מתפעלים ממנו מחדש. אבל יש יסוד נוסף שמתגלה במלחמה. בני אדם לא רק שהם בשגרה של החיים שלהם מתנהגים בדרך כלל ממניעים פרטיים אישיים, בני האדם בשגרת החיים שלהם לא אוהבים שינויים דרמטיים. אנשים לא אוהבים שינויים. אוהבים הרגלים, יציבות. יש משהו מאוד סטטי בחיים האנושיים. ככה התרגלתי. קשה לאנשים להיות בעלי תשובה. לעשות שינויים בחיים זה מאוד קשה. לשנות הרגלים, לשנות צורת חשיבה, לשנות סגנון חיים, זה מאוד קשה להשתנות. כי יש קיבעון. יש איזו מסגרתיות שאנחנו דורכים על קרקע יציבה ונוח לנו שם. אבל יש בזה חיסרון גדול. איך אפשר להתקדם? מה זה ימות משיח? זה קריאה להתקדמות. אבל איך אפשר להתקדם אם כל אחד רובץ במקומו והחברה תקועה במקום? ככה התרגלנו. בלי שינויים, בלי ככה, אז אפשר להתקדם. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מחכה שמשהו יזוז, שיהיו שינויים, שתהיה תשובה, שתהיה התחדשות, אבל אין לנו כוח להתחדש, אין לנו כוח להשתנות. טוב לנו ככה, התרגלנו לזה. המלחמה בהרבה מובנים, עם כל הצער והכאב שבה, היא כל כך מטלטלת, היא כל כך מזיזה את כל אמות הסיפים. זאת כזאת רעידת אדמה, שהיא בעצם מאפשרת, ובעצם מכריחה כמעט, להרבה שינוי. היא פותחת הזדמנות לשינוי. דווקא בגלל שהמוכר התפרק, יש פה הזדמנות. משל לאדם שמזמן צריך לעשות שיפוץ בבית שלו. אבל אין לו כוח. לעשות שיפוץ זה בלגן, אני צריך לצאת מהבית, וצריך לזוז לפה, וצריך לזוז לשם, ואיך אני אשנה, והתרגלתי כבר. אבל אז פתאום איזה קיר נופל, יש איזה פיצוץ בצנרת, ואז אין ברירה, חייבים לעשות את השיפוץ. טוב. המלחמה מטלטלת, עם כל הכאב שבה, מאפשרת, מכריחה, יוצרת תנאים לשינוי. ואנחנו רואים בהיסטוריה שהרבה שינויים גדולים, שינויים בדעות, שינויים בהנהגה, שינויים ביחסי כוחות, נוצרו בעקבות מלחמות. גם בתוך החברה הישראלית. מלחמות פירקו, זעזעו ויצרו שינויים. שינויים פוליטיים גדולים מאוד. הם תוצאות של מלחמות. שינויים מדיניים, שינויים חברתיים. הרבה דברים נפתחים מחדש. זה לא אותו עולם. זה לא המציאות. משהו משתנה בראש, בגישה, בהמון עניינים. זה כואב, אבל לפעמים רק ככה משהו מתחיל, ככה נוצרים סדקים. יש את האופציה להתקדמות. למושג הזה, לבחינה הזאת, קורא הרב קוק רגלי משיח. רגליים, הליכה, תנועה. יש במלחמה בחינת כוח משיח, מתגלה בכוח של האדם, הפוטנציה של האדם, שלא ידענו, מה תמון בפנים, ומלחמה מתעוררת, בחינה שנייה, רגלי משיח. האפשרות לזוז, לנוע, להתקדם. אם נצמד לתפילה שאנחנו אומרים כל בוקר, שהקדוש ברוך הוא, לאל ברוך נימות איתנו, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. יש לנו בו רצף. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אז זורע ומצמיח זה שייך לחקלאות. זורע, החיטה צומחת, מצמיח ישועות. אז מה זה בעל מלחמות? מי שרוצה לזרוע חיטה, ויגיע אל האדמה, אם האדמה היא חזקה וקשה ויציבה, החיטה לא תיקלט. אי אפשר לזרוע חיטה על אדמה שהיא קשה, שהיא סגורה, שאפשר לדרוך עליה, אי אפשר לזרוע חיטה במקום כזה. לפני הזריעה צריך חריש. צריך לחרוש. אז אם נלך על הרצף של התפילה, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בעל מלחמות זה חריש. בעל מלחמות זה לעשות חריש, שמאפשר את הזריעה, שמאפשר את הצמיחה. מה זה לחרוש קרקע? מה זאת מחרשה? הקרקע יציבה, בטוחה, אפשר לעמוד עליה. ופתאום מגיעה מחרשה, שזה בעצם להב של סכין. מה זה? מה זה? זה חרבות. המחרשה זה חרבות מאוד חזקות. להב חזק ופוצע, ששובר את היציבות של הקרקע, מפלח אותה לרגבים, הופך את האדמה, וכך נוצר את הפתיחות לזרוע משהו חדש, ולהצמיח הצמחה חדשה. בלי החריש לא תהיה זריעה. המלחמה היא חרב. המלחמה היא לאו שפוצע את החברה, שמטלטל, שעושה מהפכה, מפרק את כל המוכר והידוע. וזה כואב, כי איבדנו את היציבות. הקרקע בטוחה שעמדנו עליה בהמון נושאים, כבר לא אותה קרקע. יש המון תחומים בחיים שלנו, וזה כואב, שאנחנו כבר לא יכולים לעמוד על אותו מקום. והקדוש ברוך הוא בא למלחמות וחורש את האדמה. הופך את האדמה, מטלטל, שובר את הרגבים, ואין לנו איפה לעמוד. אבל עכשיו נוצרת ההזדמנות לזרוע זריעה חדשה. כי רק בתלמים האלו יקלטו זרעים ותצמח ישועה. בעל מלחמות, זורע צדקות, ורק ככה מצמיח ישועות. כי אם אתה תקוע במקום היציב שלך, איך תצמח ישועה? אתה לא רוצה לזוז מהמקום שלך, אתה טוב לך פה. אתה לא יודע, אבל אולי אתה במצב של גלות בעצם, סוג של גלות. על בין מלחמה אתה לא תצא מהמקום שהוא התרגלת אליו, אבל אתה לא יכול לצאת לישועה. מלך המשיח נקרא צמח. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. בשביל להצמיח, מצמיח, קרן ישועה, צריך לחרוש. במלחמה מתגלה יד השם. השם איש מלחמה. השם שמו. בעל מלחמות, מלחמות אני עשיתי. מלחמות התחלת דגאולה, לשון הגמרא בסנהדרין. בשני מובנים. המלחמה מפרקת את הקליפה החיצונית של האדם. את כל קליפת האגואיזם, הקליפה של ההסתגרות, של אני עם עצמי ולא אכפת לי מהסביבה. זה נשבר. האדם הוא מרגיש, הוא לא יכול. בשדה הקרב וגם למי שלא בשדה הקרב. המון רגשות פתאום וקשרים וזה, ואכפת לך מפה, והמון, כולנו מרגישים פתאום חיבורים ומסירות ואחווה. המון קליפות נשברות, המון מחסומים, המון קרח מתנפץ. וכואב. וכוח. במלחמה המון טלטלות שמאפשרות לפתוח הכל מחדש. מחשבות חדשות, הסתכלות חדשה, מדיניות חדשה, תפיסות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות, עולם שלם יפתח. אי אפשר לחזור למה שהיינו. אי אפשר. אין אפשרות לחזור אחורה. החריש פירק את כל היציבות. זה כואב. והקדוש ברוך הוא בא מלחמות, זרועה צדקות, מצמיח ישועות. כשאנחנו מבינים שיש מהלך אלוהי במלחמות, מלחמות אני עשיתי, אנחנו מבינים שמלחמה זה סוג של תורה. כי אם מלחמות זה בא מלחמות, ואם הקדוש ברוך הוא איש מלחמה, השם שמו, אז זו תורה. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו משהו. אז זה דורש מאיתנו ללמוד. ולעיין ולהתבונן, ושכנראה יש הרבה התבוננויות, והרבה מה ללמוד על עצמנו, על עתידנו. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אומר המדרש, ירדו יחדיו מהשמיים כרוכים, ספרה וסייפה. הספר והחרב, הספר והסייף ירדו יחדיו כרוכים משמיים. יחד עם התורה ירדה חרב לעולם. והר חורב, מלשון חרב. כי חלק מהופעת התורה זה אותה טלטלה שמפרקת קליפות, שמערערת דברים שהיו ידועים לכולם. אז בתוך הכאב והצער והאיסורים של המלחמה יש תורה. יש תורה שהולכת ונלמדת. יש התבוננות שצריכה להיווצע. והקדוש ברוך הוא קורא לנו לתורה. אומר הרמב״ם הלכות תענית, אם יש מלחמה, אם יש כזאת טלטלה, ואתה לא לומד ממנה, אז זאת אכזריות, אומר הרמב״ם. כאילו אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה פה משהו, וכאילו סתם. אז מה, הקדוש ברוך הוא אכזרי? עושה פה כזה בלגן ולא בא ללמד אותנו כלום? אומר הרמב״ם, זה דרך אכזריות כלפי שמיים? דווקא כשיש טלטלה, כשיש צער, כשיש מלחמה, אומר הרמב״ם, צריך ללמוד הרבה, להתבונן הרבה. מה אנחנו לומדים? וכנראה יש הרבה מה ללמוד, וככל שהמלחמה, כותב הרב קוק, יותר גדולה, וכמותה ואיכותה, ויותר מקיפה, כנראה שיותר מה ללמוד, יותר מה להתבונן. על כוח משיח ועל רגלי משיח. מלחמה היא לא רק בשביל שאנחנו נצפה בה, אלא המלחמה היא באה כדי שאנחנו נעבור תהליכים. תהליכים של התקדמות, תהליכים של בניין. הנביא זכריה הבטיח לנו שצום הרביעי וצום החמישי, י"ז בתמוז ותשעה באב, יהפכו לששון ושמחה. מה זאת אומרת שצום הרביעי וצום החמישי יהפכו לששון ושמחה? מה זאת אומרת שתשעה באב עצמו יהפוך לששון ושמחה? שואל המהר"ל מפראג בסוף ספרו נצח ישראל, ספר שנכתב לתשעה באב. למה תשעה באב יהפוך לששון ושמחה? אני מבין שכשתבוא הגאולה, אז יותר לא נצטער בתשעה באב. כשתבוא הישועה, יבנה בית המקדש, בעזרת השם, אז טוב, נפסיק. זהו, לא נצטרך להתאבל יותר. אבל למה היום הזה עצמו הופך לששון ושמחה? כאילו, למה ששון ושמחה? אז זה היה היום, היה אירועים קשים, היה עצוב. בסדר, ברוך השם, אנחנו כבר לא עצובים יותר, כי הגאולה מגיעה. אבל למה ששון ושמחה? אומר המהר"ל, שכל שאנחנו נתעמק יותר ונבין את הגאולה, אנחנו נתבונן על תשעה באב, נתבונן על האיסורים, נתבונן על המלחמות, נתבונן על החורבן, ונבין אותו אחרת לגמרי. ואנחנו שוב משתמשים באותו משל, של אותו אדם שמזמן, מזמן, מזמן רוצה לעשות שיפוץ ענק בבית. לא שיפוץ קטן, שיפוץ גדול. מזמן, יש לו תוכניות, הוא רוצה לשנות פה הכל, את כל הזיז, תקירות, בתים, הכל לבנות מחדש. הוא כבר סגר עם הקבלן, התוכניות כתובות, נו, מתי מתחילים? חודש הבא מתחילים, רק תיתן לי מקדמה קטנה, מתחילים, אין בעיה. מגיע חודש הבא, כלום, הקבלן נעלם. עוד חודש, עוד, מה, איפה אתה מגיע? עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. מורח אותו הקבלן, הוא משתגע כבר. כבר חצי שנה אני מחכה לך, כבר מזמן היינו צריכים להתחיל את העבודות. עוד מקדמה, עוד זמן, אתה מורח אותי, די, אני לא יכול יותר. כבר עוברת שנה, הנשמה שלו יוצאת, די, מתי אתה מגיע כבר? ואז יום בהיר אחד, פתאום הקבלן מגיע עם כל העובדים. מגיעים הקבלן והעובדים עם פטישים גדולים, 5 קילו, עם כל מיני מרעין בישין, מתחילים לשבור את החלונות, לשבור את הקירות, והוא מוציא בקבוק יין, וכל השכנים, אומר, לחיים, לחיים, סוף סוף מתחילים לעבוד. מה לחיים? מה קורה פה? סדום ועמורה פה. לחיים, מתחילים סוף סוף את השיפוץ. אומר המהר"ל מפראג, בית המקדש השלישי לא היה נבנה. אם לא היינו מחריבים, אם לא היה חורבן. איך אפשר לבנות בית חדש בלי להחריב את הקודם? איך אפשר לשפץ בלי לשבור? אז אתה שמח. כי מתברר לך שכל ההתקדמות לא הייתה יכולה להיות בלי ההחרבה. בלי בעל מלחמות לא היה זורע צדקות. אם לא היית מחריב את הבית הקודם, לא היית יכול לבנות בית, את כל התוכנית החדשה שלך. אז אתה מביא, עושה לחיים, מביא יין, מצטלם עם העובדים, עם הקבלן, טוב מאוד, תשבור גם את זה, גם את זה, אתה עוד... הכל צריך לשבור, אני רוצה דבר חדש פה לגמרי. מי שצופה מהצד אומר, מה זה הרס? אבל מי שחיכה כל כך לבניין החדש, בצמאון עצום, מבין שהחורבן הוא מתנה. כל מי שמתאבל זוכה ומבין את השמחה. יש הרבה צער, יש הרבה הרבה מאוד כאב. אין יום בלי כאב, אין יום בלי געגועים. אין יום בלי שהלב נקרא לרסיסים. ובתוך כל זה, יש לנו תורה ללמוד. הקדוש ברוך הוא בא למלחמות, והוא זורע צדקות, והוא מצמיח ישועות. בוודאי אור חדש על ציון תאיר. ואנחנו לומדים כדי שנזכה כולנו מהרה לראות. אומר הזוהר הקדוש, לית נאורה, אלא הוא דנפיק מגו חשוך. אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך. אי אפשר לבנות בניין חדש שאינו מפרקים את הקודם, ורק כאשר האדם מגיע למצב קשה ולמסובכות, פתאום מתגלה הפנימיות שלו, רק כשלוחצים אותו, פתאום מתגלה מה הנשמה שלו בפנים. רק אז מוסרות הקליפות. רק אז מתגלה כוח משיח. עוד 3 שבועות אנחנו נתייחד גם עם לוחמים של מלחמות קודמות, ממבצע צוק איתן, ממלחמת לבנון השנייה. אני זוכר שבסיומה של מלחמת לבנון השנייה, נפגשתי עם מפקד אחד הגדודים, אמר לי, אתה יודע, החיילים הכי גרועים בגדוד, שרציתי לזרוק אותם מזמן, אלא שלא ידעתי מה נתקעתי איתם. החיילים שבחינתי היו הכי בעייתיים, שלא הסתדרנו איתם, הם החיילים שאני לא רוצה לתת להם צלש, אני רוצה לתת להם, בלשון שלו, מסעית של צלשים, ככה. אבל אני לא מאמין, אני לא מבין איך האנשים האלו שמבחינתי היו סיוט, פתאום בזמן המלחמה גילו כאלה את תעצומות נפש, כזאת גבורה, כזאת שלא האמנתי שאף בן אדם לא אמור לעשות את זה. אנשים גילו גבורה עצומה. מאיפה זה הגיע? שום דבר לא העיד על מה שתמול בתוכם. כוח משיח. אבל כשתבוא הגאולה, אם הרע בימינו, אנחנו לא נצטרך יותר מלחמות. לא נצטרך מלחמות כדי לגלות את הנשמה הנפלאה שבתוך האדם. ולא נצטרך מלחמות כדי לגלות את הרצון שלנו להתקדם ולנוע ולהתחדש. כשתבוא הגאולה השלמה, הכל יהיה בשלום. הרצון הטוב הפנימי שבאדם יאיר, אור חדש על ציון תאיר. הרצון להתחדשות והתקדמות יהיה טבעי לנו, ולא נצטרך יותר. הנה ימים באים, ככה יהיה לעתיד לבוא. כשהר בית השם יהיה נישא מגבעות ונערו עליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה, או דבר השם בירושלים, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כי כשיש למידה כל כך גדולה, שכל הם רוצים, כי מציון תצא תורה, הדבר השם בירושלים, שרוצים כל כך ללמוד תורה ולהתקדם ברמה האישית והציבורית, אז כבר לא צריך מלחמות יותר. אנחנו תפילה, הקדוש ברוך הוא יחיש גאולתנו, יזרז את האור שצריך לבצבץ ולצמוח כאן, מצמיח קרן ישועה. אנחנו תפילה שהקדוש ברוך הוא במהרה ישיב את כל הנידחים, פדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, שמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך, לצמוח ולגדול. ברכת שמיים עליכם, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות טיפכם לטובה. שבת שלום ומבורך.